דוקטור אבישה בן חיים, שלום, ערב טוב.
כן, ערב טוב בצלאל.
תיאמנו איתך רעיון לפני שידענו שסמוטריץ' ונתניהו חותמים הערב על הסכם קואליציוני, ומן הסתם היינו מרחיבים בעניין הזה, אבל יש הסכם, אז אולי קצת מיותר לדבר עליהם, אבל בכל זאת, סמוטריץ' יצא מנצח מהעימות המאוד מתוקשר הזה מול הליכוד ונתניהו?
תלוי, בטווח הקצר או בטווח של התפקידים כן, בטווח הארוך, אני לא בטוח, אני לא רוצה חלילה להשוות לבנט, כי כל השוואה כזאת היא באמת עוול כלפי סמוטריץ', אין שום השוואה ביניהם, אבל יכולנו לראות את בנט מדלג ומצליח לקבל תארים בניגוד לבחירה הדמוקרטית ולא נשאר מזה כלום, כלומר זה נהיה אוויר. והחשש הוא שיקרה לסמוטריץ' אותו דבר, כי הוא לקח פה דברים באמת מעבר למה שמגיע לו. אנחנו לא מדמיינים, הרי מספר המנדטים שלו כמו יהדות התורה, אנחנו לא מדמיינים את יהדות התורה מבקשת תפקיד של שר אוצר, אנחנו לא מדמיינים את ש"ס עם שבעה מנדטים.
אבל לפחות שווה ערך למה שהוא קיבל כשר אוצר. יהדות התורה כן. לא מקבלת אפילו חצי מזה.
נכון, לכן אני אומר שיש פה הישג כתוצאה מהמשחק הזה של אני אהיה חסר אחריות ואז אני אקח מה שאני רוצה, כי לא תוכלו להגיד לי לא. אני לא בטוח שלטווח ארוך זה יהיה לא משתלם, אבל אנחנו אחרי זה, תראה, זה כבר לא משנה. בסופו של דבר עכשיו עוברים שעליו, אני חושב שהסיפור יותר גדול הוא החוצה, כלומר בתגובה שאנחנו רואים של האליטה של ישראל הראשונה ביחס לניצחון הזה של הגוש הזה, של הגוש המסורתי, של הגוש הלאומי מסורתי. כן, אנחנו רואים ממש תגובה שהיא תגובה של שיעור היסטוריה, מי שלא הבין מה היה במהפך 77, כלומר אותו דבר, תגובה של מי שהם סרבים לקבל את ההכרעה הדמוקרטית. כלומר, ממש, אם בסוף צריך להגיד מה הסיפור הגדול,
אבל
הסיפור
תראה,
הגדול
אני,
הוא ההגמוניה נגד הדמוקרטיה.
כן, אבל כשאתה קורא את הטקסטים של רוב מרכיבי הקואליציה היוצאת, כולל ראש הממשלה היוצא לפיד, אני לא מתייחס עכשיו לתגובות הלפידיות האופייניות של פעם נגד נתניהו ונגד הימין, לא לזה אני מתכוון, אלא עצם קבלת ההכרעה הדמוקרטית, זה עובר בסדר מופתי מהבחינה הזו. הדמוקרטיה הכריעה, 64 מנדטים לימין, נגמר הסיפור.
זה ודאי, אבל אני אומר מה החשש הגדול. קודם כל, החשש הגדול הוא לאן הולכים מכאן, ואנחנו רואים את האווירה, הרי חלק מהכוח שמה שיכולה לעשות קבוצה שהיא אומנם מפסידה בדמוקרטיה, אבל היא הגמונית במערכת המשפט והיא הגמונית בתקשורת, זה היכולת לעשות אווירה איומה, היכולת להשתמש בכלים הללו כדי ליצור משהו שיעשה דלגיטימציה לממשלה ולא יאפשר לה לתפקד, הדרמות של הפרעה ממש לתפקוד של הממשלה, וזה החשש הגדול. לכן כל ההתבחבשות הזאת של מפלגות הגוש המסורתי לאומי מגוחכת. אם היו שואלים אותי הייתי אומר תקחו דף בתחילת הזה, תחלקו תפקידים, כמובן זה כן, אבל תכתבו למעלה בלי קווי יסוד, תכתבו בסד למעלה
בלי קווי יסוד, בלי קווי יסוד, בלי דרישות קואליציוניות.
זה לא משנה הרי, זה לא משנה הקווי יסוד, זה בסוף אתה, מה שתצליח לעשות, הרי אי אפשר, עכשיו נכנסו לאט,
אבל איך אמר לי אייכלר, אמר לי אייכלר השבוע בשידור, מה שחותמים עליו,
אני לא מסכים.
מה שלא חותמים עליו לא יקוים, מה שכן חותמים עליו אולי יקוים.
אני לא מסכים, אני לא...
זו המציאות בממשלות הליכוד.
אם הממשלה הזאת יכולה להחזיק, והיא יכולה להחזיק, היא יכולה להחזיק 4 שנים ויותר מ4 שנים, 4 שנים ו7 חודשים, או סדר גודל כזה. אז למה צריך הכל לעשות על היום הראשון?
לא על היום הראשון, אבל התחייבו, תשמע, יש דברים שהם קריטיים. סתם, דוגמה, חוק הגיוס, צריך להעביר אותו כמה שיותר מהר.
רגע, אבל בוא נגיד עכשיו. אם עכשיו תתחיל לדקדק בחוק הגיוס,
אין, אתה חייב, יש לך בית משפט ברקע.
אין לך איך. אם אתה יודע דבר אחד, הממשלה הזו מחויבת לסדר את העניין של הגיוס.
על זה אני מדבר, והיא תעביר את זה.
ואז תתגלגל עם זה אחר כך, אתה לא יכול עכשיו לזור את כל הפרטים הקטנים.
אבל היא לא תלך לחכות עם החוק הזה עכשיו שנה, שנתיים. כנ"ל בהשוואת תנאים ותקציבים, שאם אתה לא חותם על זה בהתחלה, לא תקבל את זה בהמשך הדרך.
אבל אני אומר לך שההרמוניה בממשלה הזו היא כזו שאתה בכלל לא צריך לסגור את זה מראש, אתה רץ עם הדבר הזה, הרי מה, הממשלה צריכה לסדר את נושא הגיוס, מה היא תעשה? לא תסדר. הממשלה היא חייבת, אין לה ברירה. הממשלה צריכה לסדר את נושא פסקת ההתגברות או משהו דומה לה. אוקיי, כולם ביחד באותו מקום, זה לא, אין פה, אז אם עכשיו יושבים ואומרים, טוב בוא נסגור איך עושים את הדבר הזה, לא תצא מזה ראש, כלומר לא תגיע לחתימה, אנחנו
יודעים מה קורה. טוב, אני תכף אדבר איתך על הסיפור שלכם.
לא תצליח להגיע לזה.
כן, מבין. אני אדבר איתך תכף על החייל מחברון, אבל עוד שאלה אחת פוליטית.
זה חלק מהעניין, החייל.
נכון, כן, אדור, אני רוצה לחבר את זה לזה, אבל תכף עוד שאלה לפני כן, שאלת ביניים שלא קשורה. בנימין נתניהו של הקדנציה הזו, היא החמישית או השישית שלו, כבר הפסקתי לספור, אבל בוודאי למעלה מ-10 שנים כראש ממשלה, כבר 12 שנים? לא זוכר, מי סופר?
הוא יסגור כמעט 20 שנה של ראש ממשלה, לא היה כדבר הזה בעולם המערבי בכלל בדורות האחרונים, כאילו אנגלה מרקל
בסוף הקדנציה, כן.
18 שנה, כן, הוא מגיע ל-20 שנה. זה לא, זה יותר מכל אחד אחר.
השאלה, איזה נתניהו נקבל עכשיו? איזה נתניהו נקבל עכשיו? של נלחץ מתקשורת וכותרות בתקשורת ומזעקות השמאל בתוך מליאת הכנסת, או ראש ממשלה שעושה מה שצריך לעשות, כי זה הגוש שלו, יש לו ימין על מלא מלא, ולא שם על אף אחד לו?
אני חושב שאם קרה משהו טוב לכל הגוש הזה בשנה וחצי האחרונות, זה שכולם פחות לחוצים. כולם פחות נבלים מהביקורת של התקשורת, ממש, בצורה בולטת. אתה רואה את זה, כאילו אנשים אומרים, טוב, עזב אותי מהם, אנחנו כבר... כלומר, הצביעות כל כך יצאה החוצה, והניצול הציני של שיח השחיתות ושל שיח הישרות, כולם מבינים את הסיפור הזה, ולכן הלחץ הוא לא גדול, אולי אפילו יותר מדי. כי בסוף בכל זאת יש כוח, גם למערכת המשפט וגם לתקשורת, להשפיע על ציבור גדול שאתה כן צריך אותו. אתה לא יכול תחושה שיש קרע בעם, ואתה לא יכול להשאיר את הזירה הזאת פנויה לגמרי. כלומר, גם אם אנשים על עצמם לא חוששים ולא נעלבים, וזה אני חושב שאנחנו רואים ממש בבירור שינוי דרמטי. אבל בסוף השאלה מה אתה עושה עם הציבור הרחב, ואם חלילה מגיעים להתלקחות ביטחונית, חס ושלום, כן? אז גם אז אתה אומר, רגע, איך זה ייראה? ואיך הם יתנהגו? ועד כמה הם יהיו חסרי אחריות? אני באופן עקרוני, התפיסה שלי אומרת תמיד, אומרת באופן עקרוני, אי אפשר לעשות ממשלת ימין. חייבים ממשלת אחדות מכמה סיבות. הסיבה הראשונה היא כמובן הסיבה של אחדות ישראל, וסיבה רומנטית, והתפיסה שאומרת שאחדות ישראל... רגע,
אבל היא לא אחדות אמיתית, היא מזויפת.
שאחדות ישראל יש לה כוח, יש לה כוח לא רק ברמה מעשית, כלומר זה מחזק אסטרטגית את העם היהודי, יש לזה גם כוח רוחני. אבל עזוב את זה, אני אומר גם מעבר לזה, גם ברמה הפרקטית, בגלל שאני מת מפחד שאם הם לא חלק מהממשלה, הם לא ייתנו לה לתפקד. ואם נגיע למצב של לימוד ביטחוני חלילה, אני לא יודע מה יהיה. אנחנו ממש מקווים שהם יהיו אחראים מספיק.
הקדוש ברוך הוא שמר ושומר עלינו, אבישי, תהיה רגוע.
כן, אנחנו עושים השתדלוס בצלאל.
נכון, יפה. טוב, בוא נסיים בסיפור של החייל בחברון, כי גם הסיפור הזה נכנס לתוך הוויכוח הפוליטי הבלתי נגמר והמתעצם עכשיו אחרי הבחירות בין ימין לשמאל. וכשחייל גבעתי, ממשפחה דתית, מן הסתם גם ימנית, אומר לאיש שמאל, לבן גביר יבוא, יטפל בכם, והוא נכבש לעשרה ימים, נוצרת כאן מאומה. מאומה גדולה. אז מה, אז הפוליטיקה גם חדרה לתוך הצבא?
זה סיפור נורא. כי החיילצ'יק הזה באמת בחור טוב, שסך הכל הוא לא עשה כלום. הוא רק אמר משהו שאסור לומר. הוא אמר משהו שלא ראוי לומר. אבל בתוך הדינמיקה הזאת של אירוע, שהם מעליבים אותו ואומרים לו, אתה חייל של בן גביר, אתה עובד אצל בן גביר, ואז הוא עונה תגובה כזאת שאומר, בן גביר יעשה פה סדר, הרעיון להעניש אותו בעשרה ימי מאסר, זה פשוט מחריד, זה פשוט כואב הלב, וזה לא אגון, זה לא אגון. אתה אומר, מה הם עושים לחיילים ואיך הם מנסים לבנות הכל על הגב של החייל הזה, למרק את המצפון שלהם, או ללמד לקח, או אתה לא מבין מה קורה פה. אני חושב שזו באמת נפילה של המערכת, טעות של המערכת, ואני מקווה שבימים הקרובים, ממש אבל, כלומר, אני מדבר על יום יומיים, העונש שלו יומתה, כי באמת, בסוף אתה בחרוצ'י כזה שהולך, ובא עם מוטיבציה להגן על עם ישראל, ומקריב מעצמו, וככה לשלוח אותו ולהעניש אותו, כתוצאה מזה שהוא אמר דברים שההגמוניה לא מרשה להגיד, ושגם אנחנו חושבים שהם לא בסדר, כמובן.
תגיד, ההגמוניה תירגע לא בתקופה הקרובה, כשהם יראו שהממשלה קמה והתחילו לעבוד?
לא,
או שזה רק
לא,
בדיוק הפוך?
לא, אני חושב שאנחנו הולכים לתקופה מאוד קשה, כלומר, ואנחנו רואים את זה כבר עכשיו. כלומר, מה שראינו כל השנה וחצי האחרונות, יכולת לשמוע אנשים מהמחנה שההגמוני אומרים, פתאום יש לנו שקט. פתאום יש שקט. עכשיו, הם לא הבינו את הרעיון, לכן אני אומר, הגמוניה לא מודעת להגמוניותה. הם לא הבינו את הרעיון שהם לא מודעים לזה שהם אלה שעושים את הרעש. כלומר, כשהייתה הממשלה שלהם, הם נתנו לה שקט. הם נתנו לה אפשרות לעבוד, הם כיסו, בקורונה הם עזרו לה, בהכל. ופה מה שאנחנו נראה, אני חושב, ואני לא רואה שזה נפסק, אנחנו נראה תקופה שבה כל הזמן יהיה אירוע אחרי אירוע וחיפוש של סיפור אחרי סיפור.
וככל שנתעלם, אני אומר את זה לעצמנו.
בטח פה הרבה אורך רוח.
בדיוק, אם אנחנו, התקשורת הערכית וגם הפוליטיקאים מהצד הימני יתעלמו מכל רעשי הרקע האלה בסוף.
אבל אני לא חושב שצריך רק להתעלם, אני חושב שפה צריך לחזור למהפך 77 ולחזור לבגין, שממש הוריד פקודה לדורות, כאילו לציבור שלו, כי הוא הבין את המשימה. כלומר, אתם לא תיתנו להם לגרור למלחמת אחים. זה יהיה לכם קשה, זה יהיה לכם זה, אבל אתם לא תיתנו להם לגרור, ואז עם הסיפור הזה של אהבת כן. ישראל בכל תנאי, כלומר בוא בכוח.
בוא נקווה שיהיו אנשים שיתעשתו, כי יש שם רואים כבר כמה, כולל אנשי תקשורת, אלדד יניב ביניהם, שמתחילים כבר לעשות חושבים איפה טעינו, איפה שגינו, רק לא ביבי הזה, זה לא אידיאולוגיה, זה רק פרסונליה, ובואו נחפש סיפור.
אבל יש מתימה גדולה למחנה שרוצה את אהבת ישראל ואת אחדות ישראל, לא להיסחף אחרי המקום שאליו ינסו לגרור אותו בשנים הקרובות.
יהיה מעניין, ונקווה שגם יעבור בשלום ובביטחה. בוודאי. דוקטור אבישי בן חיים, תודה לך, ערב טוב, שבת שלום.
תודה, בצלאל, שבת שלום.